קיצר, יצא לנו להתעסק בעבר כבר בדברים קריפים שקורים בעולם הטכנולוגי, נכון?
הטכנולוגיה זה מפחיד.
כן, אז על האפליקציה הסינית החדשה שמעת?
לא שמעתי.
מעולה. אפליקציה חדשה ששייכת לממשל הסיני.
כמו הכל בסין.
כן. שהקטע שלה זה שאתה מוריד אותה, אז יש לך שם סוג של מפה כזאת, ואתה אמור לראות כשאתה נמצא ברדיוס של פחות מ-500 מטר, ממישהו שחייב כסף.
מה? מה זאת אומרת מישהו שחייב למישהו כסף?
שחייב כסף לממשל, כאילו, או משהו. מישהו שנמצא בחובות, כאילו זה התיאור. עכשיו, מה שאמור לקרות זה שאתה רואה איפה נמצא בן אדם פחות או יותר על המפה, ואת השם שלו והכל. אני חושב שגם יש תמונה או משהו כזה. ואז אתה אמור לדווח שם באפליקציה אם אתה רואה אותו מוציא כסף. כאילו, מבזבז כסף באופן של זה קצת חשוד שהוא חייב כסף באיזושהי צורה.
כן.
מבין?
זה כאילו עוזר לך להיות מלשין טוב יותר.
בדיוק. זאת האפליקציה שאנחנו מאוד מאוד מקווים שאף אחד ממאזיננו לא יוריד. אם יש משהו אחד
שלמדנו בתוכנית הזאת,
נכון?
זה לא להלשין.
לא להלשין, אל תהיו מלשינים.
יפה.
אז זה כאילו, זה אידיאלי, תראה איך זה נראה גם. זה נראה כאילו, זה אפליקציה לאייפון 3GS כזה.
מדהים, זה מצחיק כאילו. בואו, ייכנס לחנות האפליקציות הממשלתית, והורד את המלשינון. לא, כאילו, עכשיו, תעשה את זה.
תעשה.
תעשה את זה, כי אחרת אנחנו נוציא אפליקציה אחרת, שהיא מוצאת למי ברדיוס של 500 מטר אין את האפליקציה הזאת, ואז הוא צריך פשוט להצביע עליך ולדבר.
זה חלק מכל הסיפור שקורה שם עכשיו, שיש, כאילו הם ממש מחלקים אנשים עכשיו, לפי הקרדיט סקור שלהם, ולפי המצב הסוציו-אקונומי שלהם. ממש נותנים ציונים לאנשים.
שזה קונספט שלא שמענו עליו בכלל בעולם המערבי. בכלל.
אין. הם פשוט לקחו את זה, איזה שלושה שלבים קדימה באופן גלוי.
הם פשוט גלויים עם זה.
כן.
כן. זה היה לזכותם.
אז זהו, קיצר. כיף. אל תלשינו.
יאללה, פתיח.
מה קורה?
כל טוב.
אני אוהב שהחזרת את האח.
מתח, כי האח הוא אח.
ברוכים הבאים לעוד פרק של.
מה יש בזה?
אני קובי מלמד ואתה?
אלעד יצחק יען.
נכון. 100.
100.
יופי.
האימוג'י של 100. יפה.
אז וולקאם, וולקאם.
וולקאם, ברוכים. שווים אפשר להגיד?
שווים. מה זה שווים? מה זה שווים? המאזינים שלנו שווים.
ומי שמאזין פעם ראשונה, גם ברוכים הבאים.
כן.
אין מה לעשות. יש כאלה שגילו אותנו מאוחר, אבל הדרך עוד ארוכה לפנינו. וואלה, וואלק.
אנחנו לא מפחדים מדרך ארוכה.
אנחנו עם הנצח.
נכון.
זה מה שאנחנו?
אחד מהדברים שאנחנו.
כן, אוקיי. חוקי הפורמט.
יאללה, תן להם.
קובי מוצא סיפור אמיתי לחלוטין שקרה במציאות. יחד עם זאת הוא נשמע מופרך, אבל תאמינו לנו שהוא קרה באמת. אני לא שומע את הסיפור הזה בחיים, ויחד איתכם אני אגלה מה קורה בו. ככה נקלף אותו כמו איזה בצל, ונגיע, לא יודע למה שאני רוצה לקלף בצל, אבל אנחנו נגיע בסוף למה שיש בבפנים של הבצל, שזה עוד בצל. חוץ מזה, אנחנו לא עורכים שום דבר, אנחנו לא מוצאים, לא בוחרים רק את התאים הטובים, הכל נעשה בוואן טייק, ובחינם לגמרי, ובכיף, ובאהבה, ובוא נתחיל.
בוא נתחיל, והפעם אנחנו נוסעים רחוק.
כמה רחוק?
רחוק.
לאיזה כיוון רחוק?
מערב אבל מזרח.
מה?
מערב? או מזרח אבל מערב.
אוקיי, אנחנו נוסעים ל...
אנחנו במזרח הרחוק, פשוט של ארצות הברית.
וואו.
שזה אומר?
ניו יורק. כן, אוקיי.
יפה. יאללה, בוא נצא לדרך. דוקטור רוברט לופז.
רוברט לופז.
נולד
בה... המאגרים האלה נהיו דוקטורים עכשיו, אה? מתי הוא נולד?
נולד ב-27 בספטמבר 1922.
פוף.
בניו יורק.
נולד בניו יורק?
בניו יורק. במדינת ניו יורק, לא בניו יורק סיטי. אבל לא הצלחתי למצוא בדיוק איפה, אז קראתי בניו יורק.
They have great fruit there.
כן, זה מה שאומרים.
לא נראה לי.
אני מאמין לך. בגיל 23 הוא התחתן עם אשתו מרג'ורי.
מרג' בקיצור.
נכון. השניים נשארו נשואים עד יום מותו ב-2007, בגיל 84.
Until death did us part, whatever.
אתה צודק. בערך. היו להם 14 ילדים ו-25 נכדים.
עוד פעם, כמה?
14 ילדים ו-25 נכדים.
פוריים.
כן. ובגלל זה המקסיקנים משתלטים על ארצות הברית. אני לא יודע אם הוא באמת מקסיקני או מה שאני מוכן. דוקטור לופז התגאה מאוד בעובדה שכל 14 הילדים שלו הלכו ללמוד בקולג'. רוברט בעצמו למד באוניברסיטת קורנל, אם כבר הזכרנו בעבר את ה-Ivy League.
כן, 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 זה good stuff.
הוא קיבל תואר ראשון בחקלאות, ואז הוא עשה הסבה לווטרינריה, ונהיה דוקטור. דוקטור לופז היה קצין רפואי בחיל האוויר האמריקאי.
קראפ.
נכון. בדרגת סרן. בשנת 1952 הוא נשלח להצטרף לכוחות האמריקאים בקוריאה, במלחמה. הוא השתתף שם במאמץ המלחמתי במשך 3 שנים, עד 1954. הוא קיבל כנפי צניחה ומספר איתורי כבוד על פועלו במלחמה.
יפה. גיבור.
גיבור גדול. היי, אתה.
היי, היי.
בשנת 1967, רוברט ומרג' הקימו את ה-North Country SPCA.
שזה מה?
שזה הארגון של צפון מדינת ניו יורק למניעת התעללות בבעלי חיים.
וואו, איזה חמודים.
רוברט שימש כנשיא הארגון במשך 22 שנים. בנוסף, הוא התנדב בלא מעט ארגונים אחרים, כמו הצופים האמריקאים, הכנסייה המקומית, וארגון הריצה העירוני. באופן כללי, דוקטור...
בקיצור, סחי.
באופן כללי, דוקטור לופז מאוד אהב לרוץ. הוא השתתף במהלך חייו ביותר מ-65 מרתונים, כולל המרתון הכפול של מרילנד.
מה זה? מרתון כפול כאילו 84? מרשים.
משוגע.
מטריף.
בשנת 1980, רוברט נבחר להיות אחד מנושאי הלפיד האולימפי לקראת אולימפיאדת החורף בלייק פלאסיד.
בסדר, אולימפיאדת החורף.
כן, זה לא באמת מעניין אף אחד. חוץ מכמה אמריקאים, קנדים ורוסים.
זה טיפה יותר מעניין מאולימפיאדת הנכים. תמשיך.
בנוסף, לופז היה בעלים של 3 בתי חולים וטרינריים במדינת ניו יורק. ב-1991, הוא נבחר לכהן כנשיא התאחדות הווטרינרים בניו יורק. חתיכת כבוד.
אדם מת על טייטלים. יפה, מטפס שם בסולם המה שזה לא יהיה.
בסולם הכל. בנוסף לזה, הוא גם היה חבר דירקטוריון במועצה לאיכות הסביבה. מעבר לזה...
ויש לו יותר תארים מ... סליחה, אני יודע שאתה לא רואה Game of Thrones, אבל יש לו יותר תארים בשביל כל שאר המאזינים שלנו שהם... כן מבינים משהו, אז יש לו יותר תארים מפאקינג דיינריס.
אתה אומר את זה, ואני אומר יש לו יותר תארים מלריק פלר.
עולם האסוציאציות שלנו כל כך מוזר.
אז מעבר לזה הוא גם התנדב ברפובליקה הדומיניקנית, והוא יזם מספר חוקים ותקנות הקשורים בהובלת סוסים.
נושא בוער.
זה חשוב, זה חשוב מאוד. לא לי, אבל זה חשוב.
יש לי שפה ביפו אני חושב שצריך קצת תקנות בנושא הזה.
כן?
כן.
כבר הפריעו לך סוסים בסיטואציות מסוימות?
כן.
באמת?
אז מדי פעם יכול להגיע פה לגינת כלבים, ויש שם סוס.
סוס בפנים?
כן.
מה?
נשמע לך. אני אצלם את זה או שאני אמצא צילום שיש בקבוצה.
אתה חייב לצלם.
ואני אשים את זה אפילו בפוסט, אתה תראה.
אוי, זה נהדר.
כן, אין כמו יפו.
קיצר, דוקטור רוברט לופז, חתיכת בן אדם, יש לו הרבה הישגים, עשה הרבה מאוד דברים, אבל בסופו של דבר כולם זוכרים אותו, בזכות דבר אחד שלא הזכרתי עד עכשיו.
וואי, וואי. יש לו סוד אפל? לא סוד.
גם לא יודע אם אפל.
לא, אוקיי.
יש לו.
יש לו.
בתחילת שנות ה-90, הוא עבד איזה יום במרפאה שלו, בקליניקה הווטרינרית שלו, ואז הגיעו אישה והבת שלה, והחתול שלהם. לחתול היו עקריות באוזניים. מכיר את זה?
לא.
הקריות זה קרדיות קטנות כאלה, זה כאילו חרק מאוד מאוד קטן.
אוקיי.
קרדיות קטנות כאלה שחיות בתוך תעלת האוזן, זה גורם לגירודים, לזהומים, ובמקרים מסוימים, נדירים יותר, זה יכול גם לגרום למחלות אור, ואולי אפילו חרשות. אוקיי?
אוקיי.
בעיקר בכלבים וחתולים, יש את זה גם לכמה חיות אחרות. בני אדם זה מאוד מאוד נדיר ויוצא דופן. במהלך הטיפול, האמא אמרה לרוברט שגם הבת שלה חולה, ושהייתה לה פריחה על הבטן. הוא שאל כמה שאלות, ואז הילדה אמרה לדוקטור לופז שהיא ישנה עם החתול כל לילה. אז הוא התחיל לחשוב, ומה שהוא רצה זה לדעת האם באמת יכול להיות קשר בין השניים. כאילו, בין מה שיש לחתול באוזניים לבין הפריחה שיש עליה ושהיא חולה. אז, כי זה ידוע שהקריות מאוד מדבקות בחתולים וכלבים, מאוד מדבקות, אבל באותה תקופה לא ממש ידעו, כאילו היו מקרים שמצאו את זה אצל בני אדם, אבל לא ידעו כמה מדבק זה, ואם בני אדם יכולים גם להידבק מחיית.
אז מן הסתם זה סקרן אותו.
כן. אז הוא החליט לערוך ניסוי. הוא אסף שעבה מהאוזניים של חתול נגוע שהגיע אליו למרפאה, ואז הוא לקח מקל אוזניים, לקח את השעבה עם המקל,
כן.
והוא דחף אותן לתוך האוזן שלו.
שלו?
שלו.
אוי ואבוי.
עכשיו, מה שאני אוהב פה, בנוסף לכמה שזה מוגזם וקיצוני,
כן.
מה שאני אוהב פה זה ש... הוא רצה לבדוק כמה מדבק זה.
אז הוא בדק את זה על עצמו.
אבל, כאילו... אתה מדלג על כל השלב הזה של כמה מדבק זה, כי אתה פשוט דוחף את זה לעצמך לאוזן. כן. כאילו, מה עשית?
כן. כאילו, הוא יכל להזריק את זה ישירות לברידיה.
כן. זה לא שכאילו חיבקת חתול נגוע וקרבת לו את האוזן שלך. לא. אני דחף את זה פשוט פנימה.
האם אפשר להידבק בזה? בוא נדביק אותי ונראה.
כאילו, לדלג על כל שלב הביניים.
בוא נניח את החרקים האלה פיזית עליי, ונראה אם זה יישאר.
ונראה אם הם שם. התוצאה הייתה מן הסתם לא ממש מפתיעה. אני אצטט.
כן.
באופן מיידי התחלתי לשמוע רעשי גירוד, ואז גם רעשים של תזוזה בתוך האוזן, כשהעקריות החלו לחקור את תעלות האוזן שלי. תחושת הגירוד החלה לא הרבה זמן לאחר מכן, ואז כל התחושות והצלילים התמזגו למעין קקופוניה מוזרה של רעש וכאב שרק התחזקה עם הזמן.
דביל גדול.
הוא דוקטור.
כן.
אל תראה אותו ככה.
קצין ודוקטור.
זה נכון. בהתחלה חשבתי שזה לא יימשך לזמן רב, כי זה פשוט בלתי אפשרי. אבל כשהגיע הערב, כבר התחלתי לדאוג. תחושת הגירוד רק התחזקה, והצלילים באוזן גברו יותר ויותר, ככל שהעקריות המשיכו להתקדם לכיוון אור הטוף שלי. למזלי, בחרתי לבצע את הניסוי רק באוזן אחת.
ממש גאון. איזה חכם הוא היה לעשות את זה רק באוזן אחת. גילה תושייה שם.
זאת הדרך, יש לך פלסיבו באוזן אחת, ויש לך אוזן אחת נגוע. לא, פלסיבו עוד לא הוציאו את אלבום הבכורה שלהם. במהלך השבועות שלאחר מכן, הגירוד והרעש המשיכו להפריע לדוקטור לופז. הוא כתב שבשלב מסוים הוא כבר לא הצליח להירדם יותר. בשבוע הרביעי התפקוד שלי ירד בכ-70% ויכולתי להרגיש את העקריות זוחלות בתוך חלל הראש שלי, אני מניח כדי לנסות ולהגיע לאוזן השנייה.
זה הנחה מוזרה. כן. ממש רוצות את האוזן?
זה יצור שחי באוזניים, כן. לא כמעט ובלתי אפשרי למצוא אותן במקומות אחרים שהם לא אוזניים.
אוקיי.
אבל למזלו של דוקטור לופז, הסימפטומים נחלשו, ולאחר 4 שבועות, העקריות פשוט נעלמו לחלוטין. והכל נגמר.
הם הגיעו למבוי סתום בראש שלו ומתו.
הגיעו אליו למוח, והיה שם כל כך ריק, והם התאבדו.
אז מה למדנו פה בעצם?
אז מה הוא עשה אחרי 4 השבועות שהעקריות נעלמו?
הדביק את עצמו באוזן השנייה.
לא, אבל הוא דחף לעצמו עוד עקריות לאותה אוזן.
די, נו. מה המטרה?
זה הגיוני. צריך לבדוק. אז זהו, אז זה נשמע מגוחך לגמרי, כי זה מגוחך לגמרי. אבל הפעם הייתה לזה דווקא סיבה איכשהו קצת הגיונית. הוא רצה לבדוק אם הסיבה שהעקריות נעלמו, זה בגלל שהמערכת החיסונית שלו הרגה אותן. והאם הגוף שלו בעצם הצליח לפתח עמידות בפני הקריות. אוקיי? אז הוא דחף שוב לאותה אוזן, ושוב הוא סבל מאותם התסמינים וסבל מאוד, אבל הפעם הקריות נעלמו אחרי שבועיים, ולא 4 שבועות.
הוא מפתח עמידות.
אז מה לעשות, אחרי שנעלמו הוא לא הצליח לעמוד בפיתוי.
ואינו, אני חייב, תביאו לי את החתול הנגוע הזה, תביאו לי אותו, תביא את האוזן הזאת. הוא לא יכול לעמוד בפיתוי.
אני מדמיין אותו הולך למאפייה, קונה מלא הוגיות אוזניים.
אוזן אמן.
אוזני פיל. זה הרבה יותר טעים, אוקיי?
וואי, אנחנו לגמרי לא מנהלים את הדיון הזה שוב. פאק.
אוזני פיל זה נהדר. קיצר, אז הוא עשה את זה באמת בפעם השלישית, וגם הפעם, משך הזמן שלקח להקריות להיעלם, התקצר באופן משמעותי. וואט?
וואט?
כן, זה מדע, אחי.
כן.
ככה המדע עובד. הניסוי הסתיים, ובאופן מפתיע, דוקטור לופס דווקא הצליח להגיע לכמה מסקנות חשובות.
בוא נשמע אותן.
לא יודע אם חשובות, אבל לכמה מסקנות. קודם כל, הוא גילה את הסיבה לזה שהתופעה הזאת שכיחה הרבה יותר אצל חתולים וכלבים צעירים, לא מבוגרים. הסיבה היא, המערכת החיסונית של החיות המבוגרות כבר מתחזקת, וכבר הצליחה להתחזק מספיק, שהיא פיתחה פשוט עמידות בפני זה, או שהם פשוט נגועים לזמן מאוד קצר, אז אף אחד לא שם לב.
אוקיי.
אוקיי? אז התגלית הזאת גרמה להבנה שגם בבני אדם, ככל שהילד צעיר יותר, כך גדל הסיכוי שהוא ידבק מבעלי חיים, בעקריות האוזן. לאחר מכן הוא עשה כמה ניסויי המשך, לא על עצמו, וגילה שגם בסוגים שונים של תולעים, זה אותו דבר. אז זה דווקא חשוב. אל תיתנו לילדים הקטנים שלכם לישון עם חתולים וכלבים.
כן.
זה משמעותי, מסתבר. מעבר לזה, הוא גילה מניסיון אישי את מחזור השינה של העקריות. הוא שם לב שהעקריות היו הרבה יותר פעילות בשעות החושך, לא במהלך היום. וזה עזר לו לומר למטופלים לתת את התרופה דווקא בשעות החשוכות, כשהעקריות פעילות, ואז הן יותר נגישות, ואז כן. יותר סביר שהתרופה תעבוד.
מעניין, יפה.
כן. אז אשכרה מסקנה מדעית בעניין הזה. ואז בשנת 1993, דוקטור לופז פרסם את המחקר שהוא ביצע, ובעקבות המחקר הוא זכה בשנה שלה אחר מכן בפרס האיג נובל. מכיר?
מה זה איג נובל?
לא מכיר?
לא.
וואי, אתה תמות על זה. פרס האיג נובל זה פרס די הומוריסטי, שהמטרה שלו זה בעצם, כאילו, מעניקים אותו להישגים יוצאי דופן, או מיותרים, בתחומי המחקר המדעי. כל מיני מחקרים מגוחכים זוכים בפרס הזה. כל מיני, ראיתי לא מזמן, קבוצה של מדענים זכו בפרס על זה שהם הצליחו באמצעות מגנטים לגרום לקרפדה לרחף.
אוקיי.
כל מיני כאלה.
זה כאילו יכול לקרוא לזה באותה אופן גם פרס היופי. תראו, הצלחתי לגרום לקרפדה לרחף. יופי.
זה בדיוק מה שזה. אז הוא זכה בפרס האיג נובל בקטגוריית חקר החרקים. אני אצטט מתוך האתר של פרסי האיג נובל. לכבוד רוברט לופז מווסטפורט, ניו יורק, וטרינר אמיץ, חבר של כל הבריות הגדולות והקטנות, עבור תרומתו למדע באמצעות המחקר שביצע, בו הוא אסף עקריות אוזניים מחתולים, הכניס אותן אל תוך האוזן שלו, ופירט בדקדקנות על הממצאים. הוא הגיע לטקס הענקת הפרס, ובטקס דוקטור לופז הקריא שיר שהוא כתב על עקריות האוזניים. ואחרי זה הוא שלף מהכיס כמה חרקים מתים וחילק אותם לקהל.
קריפי as fuck.
ואני אסיים ואומר, מעניין אותי שאתה לא מכיר את זה, אני ממש ממליץ גם לך וגם לכולם לנסות לראות סרטון מהטקס. פעם אחת. קודם כל, הפרס עצמו משתנה כל שנה, פעם אחת זה כאילו מגש פלסטיק כזה של פסט פוד עם כוס משודכת עליו, פעם אחת זה כאילו עציץ, כל מיני כאלה.
יפה.
זה ממש חמוד, ובכללי הטקס נורא מצחיק ונורא מגוחך. הדבר הכי טוב שם זו דמות שנקראת מיס סווידי פו,
זה דמות קבועה.
דמות קבועה בתקסים, שמה שהיא עושה, היא נמצאת שם, ואז כשאחד הנואמים נואם נאום ארוך מדי, היא עולה לבמה, והיא צועקת, משעמם לי!
יפה.
זה ענק.
נשמע כמו מה שאני צריך לצפות בו.
הם ממש טובים. ובאמת הפרסים שם מצחיקים מאוד. שווה לראות, שווה לקרוא. כן, רוברט לופז.
כל הכבוד, אחלה דוקטור. אהבתי את הממצאים, לקח את הקטע של החרקים האלה קצת רחוק מדי, אבל תשמע, הוא הגיע למסקנות מאוד מעניינות בנושא נורא נורא לא מעניין.
נורא לא מעניין, אבל שמע, כאילו, הוא נתן, בסופו של דבר, כן, הוא תרם משהו למדע עם הדבר הזה.
הוא תרם משהו למדע בדרך שהיה מאוד קשה אחרת. אם מישהו מנסה לעשות את זה אחרת, זה היה נורא קשה להגיע למסקנות האלה.
נכון, וזה רעיון מטומטם, והוא כנראה, אני לא יודע,
כנראה גם מסוכן.
זהו, באמת, יש מקרים של חרשות ומחלות רציניות וכאלה, אז כאילו, ממש מהלך דבילי, אבל איכשהו גרם לזה לעבוד, שזה נורא יפה. אני מכבד את זה.
תשמע, בן אדם כנראה קצת ידע מה הוא עושה. קצת.
קצת, בסדר, בכל זאת דוקטור.
בכל זאת, חבר בכל דירקטוריון וכל ועדה וכל ארגון כזה ואחר. קיצור, דוקטור לופז.
דוקטור לופז, אחלה גבר. נפטר ב-2007, הוא היה בן 84. איש מעניין מאוד. 14 ילדים. God damn
it. מפלצת.
איזה קיצוני זה.
מפלצת.
זה היה עוד פרק של.
מה יש בזה?
ובנועל אנחנו נמצאים בעצם בכל מקום.
בכל מקום.
אנחנו נמצאים.
אנחנו נמצאים ביוטיוב, בפייסבוק, בטוויטר. אז תתחיל איתי. אנחנו נמצאים בכל אפליקציות הפודקאסטים, בספוטיפיי, אנחנו ממש כוכבים. אנחנו נמצאים גם באפליקציות של הממשלה הסינית. אם זה אין אתכם ותרצו לאתר אותם.
אל תשינו עלינו.
כן?
אל תשינו.
אתם יכולים להוריד את האפליקציה, ובטווח של 500 מטר אתם יכולים לראות מי לא עשה לנו סאבסקרייב, ומי לא תרם לנו בפטריון. שגם שם יש לנו עמוד patreon.com/ מה יש בזה.
נכון.
כל שקל ישמח אותנו.
אכן.
וחוץ מזה, נראה לי שזהו.
נראה לי שכיסית הכל בעצם.
אני ככה מחוסה.
וכמובן, רעיונות לפרקים, מה יש בזה פודקאסט, @gmail.com, תודה לכולם על המיילים ועל הרעיונות, אנחנו עושים דברים, בסופו של דבר.
כן.
עושים דברים.
לאט לאט, יש לנו ככה, בקלוג קובי מגיע להכל.
וואו, איזה בקלוג.
מרשים.
משוגע.
כן.
משוגע. אני חושב שפעם האחרונה שספרתי, היו שם איזה 130 ומשהו רע.
אולי נתחיל לעשות אאוטסורס למחקרים, אז נטו נגיש את זה. ואז אתה יכול להרגיש איך אני מרגיש.
פשוט להתחיל לקרוא את ה...
אתה תהיה מופתע גם.
ברוכים הבאים לפודקאסט שאף אחד לא יודע מה קורה בו.
תשמע, אני חושב שאפשר לפתח את זה לשם מקום טוב. תודה רבה שהייתם איתנו עד הפרק הבא.
יאללה ביי, יאללה ביי.